היי, עברו 3 חודשים מאז יצא הפרק האחרון. רבים מכם שלחו לי הודעות ושאלו לאן נעלמתי. אז התשובה היא מאיה. מאיה היא ביתי השלישית אחרי 2 בנים, שנולדה לפני 2 חודשים ומילאה את ביתנו בשמחה, עושר, טיטולים ובכי בלילות. אבל עכשיו העניינים מתחילים להירגע והפודקאסט חוזר עם סדרה חדשה. האזנה מענה. שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. בפרקים האחרונים ביקשתי מכם המאזינים להציע רעיונות לפרקים. אחת הבקשות שחזרו הכי הרבה הייתה לעשות פרק על משברים פיננסיים, ובעיקר על משבר הסאב-פריים ועל השפל הגדול. אז משבר הסאב-פריים הוא משבר שכולנו מכירים, בגלל שהוא האחרון שחווינו, ואכן כבודו במקום המונח. אבל למען האמת, היו הרבה משברים ב100 השנים האחרונות. בועת הדוט-קום התפוצצה בתחילת שנות ה-2000. היה מיתון בתחילת שנות ה-90 וגם בתחילת שנות ה-80. ובנוסף, ב-1973 היה מיתון שבהחלט שווה פרק בפני עצמו, בעקבות חרם הנפט הערבי. למעשה, היו 17 תקופות מיתון ב100 השנים האחרונות. רובם הסתיימו לאחר כמה חודשים. חלקם ערכו מעל שנה. האבטלה עלתה בכמה אחוזים, במקרים הקשים ביותר אפילו חצתה את 10%. והתוצר ירד באחוזים בודדים. אבל משבר כמו השפל הגדול של 1929 עוד לא היה. הוא לא אחד מהמשברים האלה. השפל הגדול היה מגה משבר. מעל 10 של משבר כלכלי חמור. עם 25% אבטלה וירידה של 10% בתוצר. אחד מכל 4 אמריקאים היה מובטל. אצל השחורים, האבטלה זינקה ל-50%, כך שכל אדם שני היה מובטל. אנשים שחיו בו לא הבינו מה קורה. למה הכלכלה המפוארת של ארצות הברית והעולם פשוט נעצרה? איך ייתכן שכל כך הרבה אנשים בריאים, חזקים, עם רצון לעבוד ולהתקדם, מוצאים את עצמם מובטלים ורעבים? אנשים הרגישו שזהו קץ הקפיטליזם. אם אתם רוצים לקבל פרופורציות, דמיינו לכם שאתם יושבים בחוף הים ומסתכלים על הגלים. רוב הגלים קטנים, הם בגובה של 2-3 מטרים. מדי פעם מגיע גל גדול, נאמר 5 או 6 מטרים. המים גבוהים כל כך, עד שמגיעים לסוכת המציל ושוטפים אותה במים. זו תקופת מיתון רגילה, כזו שנמשכת כמה חודשים עם 5-6% אבטלה. פתאום מגיע גל ממש גדול, בגובה 10 מטרים, גובה של בניין קטן. הוא שוטף את החוף ומרסק את סוכת המציל. זה כבר משבר רציני, כמו משבר הסאב-פריים. אבל אז אתם רואים את הגל הגדול ביותר שראיתם בחייכם. גל עצום, בגובה 25 מטרים. הוא שוטף את החוף ומגיע לעיר. הוא הופך מכוניות, מרסק בתים ומשאיר מהעיר איי חורבות. המים לא מפסיקים להגיע, והגל ממשיך וממשיך במשך שעות. זה חברים, ההבדל בין עוד משבר לבין השפל הגדול. השפל הגדול הוא כנראה המשבר הפיננסי הנחקר ביותר אי פעם. כלכלנים ניסו להבין מה גרם לו, למה הוא התארך כל כך ואיך אפשר למנוע את המשבר הבא. בסדרת הפרקים הבאה ננסה לחשוף כל פעם גורם אחר למשבר. ניתן זווית אחרת מהמחקר ומההיסטוריה שלו, ונגלה איך המשבר הזה משפיע עלינו עד היום. אחד הגורמים החשובים לשפל הגדול הגיע ממערכת הבנקאות. אבל בשביל להבין מה קרה שם, צריך קודם כל להבין איך עובד בנק. אנשים לפעמים חושבים שהם מפקידים את הכסף בבנק, ואז הכסף שלהם בבנק. אז כמה שזה נשמע הגיוני, זה לא ממש ככה. הכסף שלכם הופך מהר מאוד להלוואה של מישהו אחר. אתם שמים 100 שקלים בבנק, והבנק מלווה את הכסף למישהו. הוא לא ילווה את כולו, אלא רק אחוז ממנו, אבל אחוז ניכר. נאמר 90 או אפילו 95%. כלומר, הבנק שומר 10 שקלים אצלו, ומלווה 90 שקלים למישהו אחר. הבנק בונה על זה שאתם לא באמת צריכים את הכסף המזומן שנתתם. אם כבר תשתמשו בכסף הזה, זה יהיה באמצעות צ'ק או העברה בנקאית. ובשביל זה, הבנק לא באמת צריך את הכסף אצלו. הוא פשוט יכול להעביר כסף למישהו אחר על ידי רישום פשוט. אצלכם החשבון הוא יוריד נאמר 50 שקלים, ואצל מישהו אחר יוסיף. השאלה אם השטר שנתתם אצלו או לא, כבר לא רלוונטית. הכסף שלכם הפך למספר בספרי הבנק, וכל פעולה עסקית של העברת כספים היא עדכון המספרים בספרים. בקיצור, בואו נחזור לשטר שלכם. מישהו נכנס לבנק ומבקש הלוואה. הבנק יכול לתת לו 90 שקלים מתוך 100 שנתתם. סביר להניח שהאדם שלקח את ההלוואה לקח אותה בשביל לקנות איתה משהו, לדוגמה נעליים. מוכר הנעליים לוקח את הכסף שקיבל מהקונה והולך איתם שוב לבנק להפקיד אותם. 90 השקלים עכשיו שוב בבנק. לבנק יש שוב כסף להלוות והוא יכול להלוות 90% מתוך ה-90 השקלים האלו. כלומר 81 שקלים. התהליך הזה יכול לקרות שוב ושוב. המזומן יינתן כהלוואה ויוחזר כפקדונות. עד שיווצרו 900 שקלים הלוואות כנגדו ו-1,000 שקלים פקדונות. עד כאן זה לא נשמע מוזר. אבל אם עוצרים רגע להסתכל על מה קרה פה, יש פה משהו מוזר. למעשה הבנק, בעצם הפעולה שלו, הגדיל את אמצעי התשלום במשק. תחשבו על זה, יש מזומן בשווי 100 שקלים בכספת, ו-1,000 שקלים בחשבונות העובר ושב של המפקידים. כל המפקידים האלו יכולים גם להשתמש בכסף הזה בחשבון שלהם. לדוגמה, כולם יכולים להוציא צ'ק על חשבון הכסף הזה, ולעשות קניות ב-1,000 שקלים באותו היום, למרות שבפועל יש רק 100 שקלים אמיתיים. כל הצ'קים האלה ייפדו, וכל הכסף הזה יעבור ידיים, בלי שבאמת נדרש שהכסף יהיה שם. זו בעצם המשמעות של אמצעי תשלום. הצ'ק הזה, הכסף בעובר ושב, הוא אמצעי שמאפשר לנו לשלם עבור דברים. אם יש 1,000 שקלים בחשבונות העובר ושב, אז יש לנו 1,000 שקלים באמצעי תשלום. אתם מבינים? גם לפני 100 שנים, כשעוד לא היו מחשבים אלא רק ספרי חשבונות בבנק, הכסף בבנק כבר היה וירטואלי. כי הוא לא באמת היה בחשבון, אלא הוא היה רק רישום במסמכי הבנק, שמאפשר לך לכתוב צ'קים ולבצע העברות. למעשה, ברגע שאנחנו מחליטים שבנק צריך להחזיק רק 10% מהכסף בכספת, אז הבנק כבר לא נדרש אפילו לגלגל את השטר. אלא ברגע שיש לו 100 שקלים בכספת, הוא מיד יכול לתת הלוואה של 900 שקלים למישהו. פשוט להגיד לו, הנה, כתבתי לך שיש לך 900 שקלים, אתה יכול להשתמש בהם. לשלם איתם בכרטיסי אשראי, לתת צ'ק, לעשות העברה בנקאית. רק שהכסף הזה, או יותר נכון אמצעי התשלום, לא היה קיים לפני שההלוואה ניתנה. מוזר, נכון? אתם בטח אומרים לעצמכם, מה הוא מבלבל את השכל? הרי אין אמצעי תשלום חדשים, על כל שקל שיש למישהו בעובר ושב, יש מישהו שיש לו חוב לבנק, וזה נכון. אבל יש הבדל בין חוב לטווח ארוך, לבין כסף שאצלכם בבנק, והוא זמין עבורכם לשימוש. גם מבחינת היכולת להשתמש בו בכל רגע, וגם פסיכולוגית. נאמר שאתם חושבים עכשיו אם לצאת למסעדה. אתם חושבים אם יש לכם אפשרות להוציא 200 שקלים או לא. סביר להניח שאתם לא אומרים לעצמכם, מה? השתגעתי? לצאת למסעדה? אני חייב מיליון שקל למשכנתא ועוד איזה 40,000 שקל על הרכב. אני בחובות עצומים, אין מצב שאני צריך לצאת למסעדה. סביר להניח שגם אם אתם סופר מחושבים, אתם אומרים לעצמכם, טוב, יש לי 3,000 שקלים בעובר ושב, ובכללי אני מצליח לשלם את התשלומים החודשיים על הרכב והמשכנתא. כנראה שאני יכול להרשות לעצמי לצאת למסעדה. וזה בדיוק העניין. החובות שלנו הם לטווח ארוך, אבל העובר ושב לטווח קצר. עליו אנחנו מסתכלים בהחלטות כלכליות. חלק ניכר מחיינו, אנו מצויים בחובות כבדים, על הבית, הרכב, הטיול. אבל עדיין מקבלים החלטות כלכליות ומשתמשים בכסף לפי כמה שיש לנו בעובר ושב. אוקיי. אולי אתם שואלים את עצמכם עכשיו, ומה אם אני אתן הלוואה לחבר? האם אני מייצר כסף כמו בנק? התשובה היא לא. ברגע שהלוויתם למישהו אחר כסף, אתם למעשה מונעים מעצמכם את האפשרות להשתמש בו. הרי אתם לא יכולים להלוות למישהו כסף, ורגע אחר כך לעשות העברה בנקאית או להוציא צ'ק על הכסף הזה. אם אתם שמים את הכסף בבנק, והבנק מלווה את הכסף לאותו חבר, אז גם לכם יש עדיין כסף בעובר ושב, וגם החבר מקבל הלוואה. והכסף מוביע בחשבון שלו. המודל הזה נקרא בנקאות עם רזרבה חלקית, וכל העסק הזה עובד טוב. אנשים מעבירים כסף שלא באמת נמצא בבנק, בין האחד לשני. הבנק רק מעדכן את הרשומות שלו לגבי כמה כסף יש לכל אחד, וגם אם הכספים עוברים מבנק לבנק, אז הבנקים מתכזזים ביניהם רק על ההפרשים בין העברות, ומעבירים מעט מאוד כסף אמיתי ביניהם. הכל טוב ויפה, עד שמישהו או הרבה אנשים מחליטים להוציא את הכסף שלהם במזומן. ואז פותחים את הכספת בבנק ומגלים שאין שם 1,000 שקלים, אלא רק 100 שקלים, ועוד 900 שקלים שאנשים חייבים ויחזירו מתישהו, בהתאם להסכמים בהלוואות שנתנו להם. המצב הזה, שבו הרבה אנשים מגיעים לבנק ומבקשים להוציא את כספם במזומן, אמור לכאורה לא לקרות כמעט. המפקידים אמורים להשתמש באמצעי התשלום, ואין להם צורך אמיתי במזומן. אבל המבנה הזה של בנקאות עם רזרבה חלקית, תומן בחובו פצצה מתקתקת, שעלולה להתפוצץ בעוצמה. הדבר הזה נקרא ריצה אל הבנק, או בעלת משיכות. נאמר שאתם מפקידים את הכסף בבנק שלכם, ופתאום קוראים כתבה בעיתון, שהבנק שלכם הלווה כסף לעסקה כושלת, והוא עלול להיכנס לקשיים עם דגש על עלול. בכל זאת, אתם לא רוצים לסכן את כספיכם, ומיד תרוצו לסניף הבנק שלכם ותבקשו שיתנו לכם את כל מה שיש לכם בחשבון במזומן. כמובן, שאיתכם יגיעו כל מי שיש לו כסף בבנק, וכמובן שלא יהיה כסף לכולם, כי הבנק מחזיק רק אחוזים בודדים מהכסף שהוא טוען שיש לכם בחשבון. וכך, תוך כמה שעות, הבנק ייאלץ לסגור את שעריו למשיכות. למעשה, מדובר בנבואה שמגשימה את עצמה. החשש מקריסה של בנק גורם לריצה אליו, ובסוף לסגירה שלו וקריסה אמיתית. הבנק הוא כמו סכר שבנוי מאמון, שנותנים בו המפקידים. ברגע שיש סדק קטן באמון הזה, הסכר קורס ונפרץ, ולבנק אין סיכוי לעמוד בפרץ המשיכות. טוב, זו ריצה אל הבנק. כל עוד מדובר בבנק אחד, הכל בסדר. אם אנשים ייקחו את המזומן שהם יצליחו לחלץ מהבנק ויפקידו אותו בבנק אחר, שבו הם בוטחים, אז לבנקים האחרים במשק יהיה יותר מזומן. הם יוכלו לתת יותר הלוואות, וכמות אמצעי התשלום במשק תישאר זהה. המצב היותר גרוע מריצה אל בנק בודד היא פאניקת בנקאות. במקרה כזה קורה משהו מערכתי יותר, שגורם לאנשים לפקפק בכל הבנקים במשק. זה יכול להתחיל גם כתוצאה מכך שבנק גדול קורס, ואז אנשים מאבדים את האמון במערכת כולה. גם לבנקים האחרים מתחילים להגיע אנשים ולמשוך את כספם. ככל שיותר אנשים מגיעים, יותר בנקים קורסים, וכמו אבני דומינו, נופלים הבנקים בזה אחר זה. במקרה כזה, אנשים שמאבדים את האמון במערכת הבנקאות, שומרים את הכסף במזומן. אם הכסף במזומן ולא בבנקים, הוא לא מוכפל, והוא לא מייצר אמצעי תשלום. נוצר מצב שכמות הכסף במשק קטנה. הבנקים לא יכולים להעניק אשראי, ואם אין אשראי אז אין כסף לאנשים, והם מתחילים לצרוך פחות, ועלול להתפתח משבר ריאלי, כלומר משבר אמיתי בשוק. אנשים יצרכו פחות, היצרנים ייצרו פחות, אנשים יפוטרו והכלכלה תיעצר. דמיינו שמחר בבוקר אין אפשרות לקחת יותר משכנתאות או הלוואות לרכישת רכבים. מה יקרה לשוק הדיור? מה יקרה לכמות הרכבים שתימחר? ככה מתחיל משבר. ועכשיו למציאות. זה התחיל במניפולציה בשוק המניות, שמומנה מהלוואות עצומות. כאשר השוק הרס, בנקים ומוסדות פיננסיים החלו לפשוט את הרגל. לא היה ברור מי יהיה הבא בתור, והחלה הריצה של לקוחות אל הבנקים. הבנק הראשון שאנשים נעמדו בתור להוציא ממנו את הכסף, היה בנק ניקרבוקר, בניו יורק. שמו של המנכ״ל נקשר במניפולציה בשוק המניות, והמשקיעים חששו שהבנק הוא הבא בתור ליפול. מוקדם בבוקר כבר התגודדו עשרות אנשים בפתח הבנק, וביקשו להוציא את כספם. כאשר התור התארך ויצא אל מחוץ לבניין, הנהלת הבנק ביקשה את עזרת המשטרה בשמירה על הסדר. מנהלי הבנק הסתובבו בין האנשים בתור וניסו להרגיע אותם שהכל תחת שליטה וכולם יקבלו את הכסף. האנשים שמחו לשמוע על כך, אבל לא הסכימו לעזוב ללא הכסף במזומן. והתור רק הלך והתארך. אל הבנק הגיעו שתי מסעיות עמוסות שטרות על מנת לאפשר למפקידים לקבל את כספם. אבל זה ממש לא הספיק. בתוך 3 שעות חילק הבנק במזומן סכום של 8 מיליון דולר. עד שעזלו לו המזומנים לחלוטין. אגב, 8 מיליון דולר של אז הוא סכום שווה ערך ליותר מ-200 מיליון דולר של ימינו, וכל זה במזומן בתוך 3 שעות. דמיינו כמה כסף עבר באותו היום תחת פקידי הפקידים בבנק, ועדיין רבים עמדו בתור לקבל את כספם. אחר הצהריים כבר נאלץ הבנק לסגור את שעריו, ולא אישר יותר פקודות משיכה. זה היה אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית. השמועה על סגירת הבנק למשיכות התפשטה כמו אש בכל רחבי ארצות הברית, והבעלה החלה. הציבור החל לרוץ אל מוסדות פיננסיים ובנקים בכל רחבי המדינה, ולנסות למשוך את כספו. אף בנק לא היה בטוח בעיני הציבור, והמושכים בחרו שלא להפקיד את המזומן שחילצו מהבנק שלהם בבנק אחר, אלא לשמור את הכסף במזומן. הדבר גרם לכך שבנקים לא יוכלו לתת יותר אשראי, ולקשיי נזילות חמורים לבנקים. הריבית עלתה לשיעור מדהים של 70% בשנה, מאחר וכל בנק העדיף לשמור את כל הכסף המזומן שלו לעצמו. בבורסה, לאף אחד לא היה כסף לקנות מניות, ומי שהיה חייב להשיג מזומן ולמכור מניות, נאלץ למכור חברות טובות במחירים מגוחכים, כי לשוק לא הייתה נזילות. הדבר לחץ למטה את שערי המניות בבורסה, והחלה קריסה.
During the panic, people streamed to the banks and demanded their deposits. The banks could not meet the demand. They simply did not have enough gold and silver coin available. Many banks went under. People lost millions of dollars. Businesses suffered. Unemployment rose, and the stability of our economic system was again threatened. The panic of 1907.
כך החל המשבר של 1907. מה, חשבתם שמדובר במשבר של 1929? לא, לא, זה נשמע מאוד דומה ל-1929. אבל למעשה, היו הרבה משברים כאלו לפני השפל הגדול. כל אחד מהם נמשך כמה חודשים. אף אחד לא נמשך שנים כמו השפל. ריצה אל הבנקים, קשיי נזילות והתרסקות של הבורסה, היו דבר יחסית נפוץ, שקרה כל כמה שנים. וקשה להגיד ששרשרת אירועים כזו מסבירה איך השפל הגדול היה כל כך גדול. אבל המשבר הזה של 1907 תהיה נקודת מפנה. הוא גרם להשתלשלות אירועים מעניינת שהובילה להקמת מוסד שמשחק תפקיד חשוב בכלכלה העולמית עד היום. למשבר של 1907 היה גיבור. אדם שבעזרת כוח השכנוע שלו ובעזרת ההון האישי שלו רתם את אנשי העסקים הגדולים במשק האמריקאי והצליח להחזיר את האמון למערכת. קוראים לו ג'יי פי מורגן, והוא כנראה גדול הבנקאים של ארצות הברית של תחילת המאה ה-20. ג'יי פי מורגן חילץ בעזרת כספו בנקים. למעשה, הוא הלווה להם כסף מזומן על מנת שיוכלו לתת אותו למושכים, בהנחה שהבנקים לא באמת פושטי רגל, אלא רק סובלים מבעיית נזילות. לאחר מכן, הוא כינס את בחירי המשק אצלו במשרד, והוא נעל אותם בפנים. הוא לא נתן להם לצאת עד שהם הסכימו ביניהם על תוכנית שבה הבנקים החזקים הלוו לבנקים שהיו במצוקת נזילות כספים. ארצות הברית יצא במהירות מהמשבר הזה. אבל למרות שלזמן קצר, ג'יי פי מורגן נחשב הגיבור שהציל את המצב, דעת הקהל התחילה להשתנות לכיוון השני. ג'יי פי מורגן יצא מהמשבר של 1907 עם מניות של חברות שנקנו בזול במהלך המשבר. בין השאר, הוא השתלט גם על חברת הפחם, הברזל והרכבות של טנסי, שהייתה מתחרה של חברות אחרות שהיו בבעלותו. בציבור חשו שלג'יי פי מורגן, אדם פרטי, איש עסקים עם אינטרסים אישיים, יש כוח גדול מדי בכלכלה. היה דרוש שינוי. גוף שיפקח על המערכת, ישמור על יציבותה ויחלץ אותה כאשר היא מתערערת. נובמבר 1910. שלוש שנים לאחר הפאניקה והריצה אל הבנקים של 1907, חנה בתחנה בניו יורק קרון פרטי. על הקרון עלו שבעה אנשי מפתח בכלכלה האמריקאית. פגישה בין האנשים האלו הייתה עלולה לייצר כותרות ורעש תקשורתי לא רצוי. ולכן הם התבקשו שלא להזדהות בשמם המלא על מנת שהמשרתים לא יזהו אותם. וכמו כן, הם התבקשו שלא לסעוד ביחד ואף לא ליצור קשר האחד עם השני. אחד מהם אף הביא איתו רובה צייד, בכדי שאם יישאל למטרת הנסיעה, הוא יאמר שמדובר בצד ברווזים. כנראה שהרובה היה סחור או שאול ממישהו, מאחר ואותו אדם לא צד מימיו. הקרון היה שייך לסנטור נלסון אלדריך, שהיה ראש הוועדה המוניטרית הארצית. הוועדה שנועדה להמליץ לקונגרס על רפורמות בתחום הבנקאות. הוא האיש שהציבור תלה בו את התקוות למצוא את הפתרון לבעיית הריצה אל הבנקים. אל הקרון של סנטור אלדריך עלו מזכיר משרד האוצר ונשיאי הבנקים הגדולים מארצות הברית ואירופה. בנקים שהיו בבעלות רוקפלור, רוטשילד וג'יי פי מורגן. בנוסף, עלה על הקרון ראש קרן ההשקעות של ג'יי פי מורגן, בנג'מין סטרונג. לאחר נסיעה ארוכה הגיעה החבורה אל מדינת ג'ורג'יה, ובמעבורת אל האי ג'ייקל במדינה. ג'ייקל איילנד הוא אי שהיום הוא פארק לאומי במדינת ג'ורג'יה. לפני יותר מ-100 שנה הוא היה אי נופש. אי נופש בבעלות פרטית של אנשי העסקים העשירים ביותר באותה תקופה בארצות הברית. היו בו בקתות מפוארות ומבנה מרכזי, שבו נערכו אירועים חברתיים. שם, באחד החדרים במבנה המרכזי, נפגשה החבורה הזו מהרכבת. עירוב של אנשי עסקים וממשל מהבחירים במשק. הם דנו במשך 9 ימים באיך לדעתם צריך להיראות הבנק המרכזי של ארצות הברית. ובסוף 9 הימים האלה הם הגיעו לטיוטה. טיוטה שהפכה לאחר מכן לחוק הבנק הפדרלי של ארצות הברית, הפד. הבנק הפדרלי ימנע את הקטסטרופה הבאה על ידי כך שהוא יפקח על הבנקים. יקבע את יחס הרזרבה שהם מחויבים להחזיק ויחלץ אותם במקרה של ריצה אל הבנקים. הוא יקבע את שער הריבית במשק ויקבל את הסמכות הבלעדית להדפיס את הכסף של המדינה. תהיה לו גם האפשרות להלוות את הכסף הזה לממשלת ארצות הברית. זהו הבנק הפדרלי, או הרזרבה הפדרלית, הפדרל ריזרב. בנק מרכזי שמדפיס כסף ומלווה אותו לממשלת ארצות הברית. הוא מפקח על הבנקים ומניותיו מוחזקות על ידי הבנקים הגדולים בארצות הברית. והם מקבלים ממנו דיווידנדים. מה? אין מצב, אין מצב. רגע, רגע, מה זאת אומרת? הפדרל ריזרב הוא בנק פרטי עם מניות שמוחזקות על ידי הבנקים. 10 שניות מוזיקה ואני חוזר עם הסברים. אוקיי, אז ככה. לפדרל ריזרב אכן יש מניות. ובעלי המניות שבו הם הבנקים הגדולים בארצות הברית. הבנקים אכן מקבלים דיווידנדים. אבל בכל זאת, הפד הוא רחוק מלהיות פרטי. הבנקים מקבלים דיווידנד בסכום קבוע, שנגזר מהעון הראשוני אותו הם שמו בבנק. מעין הלוואה שהם נתנו להקמת הבנק. את שאר רווחי הפדרל ריזרב מקבלת ממשלת ארצות הברית. בנוסף, המניות של הבנק כמעט ולא מקנות זכויות בו. את רוב אנשי המפתח בבנק ממנה נשיא ארצות הברית, ואין לבנקים אפילו את היכולת למכור את המניות האלה. אז כן, הפד הוא תאגיד עם מניות שמוחזקות על ידי הבנקים הגדולים. העובדה הזו מזינה הרבה מאוד תיאוריות קונספירציה, אבל הוא לא באמת פרטי. למעשה מדובר במוסד עצמאי שאנשיו ממונים על ידי נשיא ארצות הברית. אגב, פרט מידע מעניין הוא שאחרי המינוי אין לנשיא ארצות הברית את הכוח לפטר את האנשים. וזאת על מנת שהבנק יישאר עצמאי ולא יהיה נתון למרות פוליטית. אבל בכל זאת, קשה שלא לצאת מהסיפור הזה עם ההרגשה שנתנו פה לבנקאים לפקח על עצמם. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאדם החזק ביותר בבנק הפדרלי מיום הקמתו ב-1913 ולאורך כמעט כל שנות ה-20 היה בנג'מין סטרונג, ראש קרן הנאמנות של ג'יי פי מורגן. הדברים האלו מזינים הרבה תיאוריות קונספירציה כמו שאמרתי, ואפשר לבחור אם להאמין להם או לא. אבל יש שאלה אחת שאי אפשר להתעלם ממנה. אם ב-1913 הוקם הבנק הפדרלי ונמנעה הקטסטרופה הבאה של ריצה אל הבנקים, אז איך יכול להיות ש-17 שנים לאחר מכן, ב-1930, זה בדיוק מה שקרה בארצות הברית? במשך שנתיים, בנקים בכל רחבי ארצות הברית קרסו ונסגרו. כשהיה נזילות, ריצה אל הבנקים, כל החבילה של 1907 וכל המשברים שקדמו לו, והבנק הפדרלי לא הצליח למנוע את זה. ובכלל, המחקר היום מאשים את הבנק הפדרלי ישירות בשפל הגדול, בעקבות שלל החלטות שלקח לפני ובמהלך המשבר. כל זאת ועוד בפרק הבא. זהו להיום. כמו שאתם מבינים, השפל הגדול ילווה אותנו עוד כמה פרקים. אני רוצה להודות לאנשים שהציעו את הנושא לפרק הזה. לדירן מנור ולדוד שילוח, ולסייף מזריב, ששומע את הפודקאסט מסיליקון ואלי הרחוק. היו המון אנשים שהציעו הצעות לפרקים. אם שכחתי אתכם, כתבו לי ועודה לכם בפרק הבא. חפשו אותנו בפייסבוק. כשבגרוש היה חור.